מה המגמה, מה המטרה בין פרק א' לפרק י"ט? ראינו הבדלים. שפרק א' אומר שהמגמה היא האדם לא נברא להתענג על השם ולענות מזיו שכינתו. בפרק י"ט הוא אומר על זה שאי אפשר לומר זה כוונה רעה, זה הכל. זה המקסימום שהוא יכול להגיד על זה. ואמרנו שני כיוונים של תשובות. כיוון אחד, שזה תלוי איפה האדם נמצא, זאת אומרת, התשובה האמיתית נמצאת בפרק י"ט, אבל יש רגעים בחיים, או יש שלבים בחיים, שלבים ורגעים. זה חשוב, כי שלבים, זאת אומרת שעברתי את זה ואני לא חוזר לזה. רגעים בחיים, אז זה אומר שגם אחרי שעליתי למעלה, גם כשאת מתעוררת מלאת כוחות, יכול להיות שבסוף יום תהיה עייפה. אז יש רגעים בחיים שבהם אני זקוק למוטיבציה של פרק א'. אנחנו לא רוצים למשל להיות מונעים מיראת העונש. שיראת העונש זה משהו מאוד קטן. מיראת העונש זה אני רוצה לעשות עבירות, אבל אני אחטוף. זה משהו מאוד אגואיסטי, משהו מאוד נמוך. משהו שאומר שההזדהות שלי זה בעצם עם החטא. אני לא אוהב את התורה, אבל אני מפחד מחטא. אז זה משהו מאוד נמוך, אבל בכל אופן, חייבים שיהיה לך איזה כיס קטן עם כמה גרגירים של יראת העונש. ככה כותבים גדולי ישראל בכל הדורות. זה ממש לא כדאי. זאת אומרת, את נוסעת באוטו, ברכב שלך, בזהירות. למה? כי חיי אדם יקרים לך, כי את לא רוצה לעשות תאונות, כי את אחראית ובוגרת. אבל לא כדאי שתיסעי בכבישים רק עם המוטיבציות. כדאי שתשמרי באיזו קופסה קטנה, גם את זה שתפחדי להסתבך עם שוטר. לא כדאי לו לעשות תאונות בגלל שוטר. זה ילדותי וטיפשי. אבל יש לנו רגעים בחיים שבהם אנחנו ילדותיים. אולי אפילו גם טיפשים. בתאונות דרכים כדאי להישמר מהם לא רק כשאני במצב רוח טוב, כדאי לא לעשות תאונות דרכים, בעיקר גם כשאני במצב רוח רע. אז יש מין ברית מלח כזאת, כך לשון הרב קוק בשמונה קבצים, שנקראת יראת חטא. זה משהו נמוך, אבל כדאי שיהיה לי, כדאי. גבולות גזרה מה שנקרא. כמו מעקה בטיחות. אנחנו לא יורדים לתאום לא בגלל מעקה בטיחות. אנחנו לא יורדים לתאום בגלל שאנחנו לא רוצים להתאבד ולא לרצוח. אבל טוב שיש מעקה בטיחות בשביל הרגעים האלה שאני מחליק, מאבד שליטה. אז גם מבחינה רוחנית טוב שיהיה לי גם יראת חטא קטנה. פה לא מדובר על יראת חטא, אבל מדובר על משהו שהוא נשמע נמוך. ולפעמים טוב, גם אנשים גדולים עושים חזרות למסילת ישרים ומתחילים מההתחלה, זה טוב, זה טוב שיהיה באיזה מקום. זה כיוון אחד שאמרתם. כיוון שני, זה דייקנו במילים של פרק י"ט, ושם כתוב, יש הבדל בין פרק א' לפרק י"ט. פרק י"ט זה אדם שעסוק בעצמו בסוף. זה אדם מאוד רציני, מאוד רציני. אבל הוא עסוק בעצמו. הוא רוצה עולם הבא, הוא רוצה דברים מאוד גדולים, כי זה משפר את איכות החיים הרוחנית שלו. יפה מאוד. שאיכות החיים שלו זה לא רק להזלול שווארמות כל היום, אלא גם לעסוק בדברים מאוד אציליים ועליונים. אבל בסופו של דבר בתוך עצמו הוא גר, אכפת לו מעצמו, הוא עסוק בעצמו. הוא מבין שהרבה יותר כדאי לחיות. כאילו אם את באמת אגואיסטית אמיתית, את רוצה לחיות חיים טובים? מה זה כדאי לך להיות כלל ישראלית? באמת כדאי לך. כי כמה שיותר כלל ישראלית, אז החיים שלך מה זה שווים? מה זה טובים? מה זה שמחים יותר? אבל לא כדאי להיות כלל ישראלי בגלל שזה כיף, נכון? זה נמוך. אז זה פרק י"ט. פרק א' מדובר, ככה דייקנו, במי שהוא פתוח לעשות רצון השם. התברר שרצון השם זה עונג, בסדר? לפעמים רצון השם זה לא כל כך קל, אתם יודעות. עוד שתי שורות, נראה שזה לא כל כך קל, אתם לא צריכים לחכות כשתי שורות. זה בעיקר שני הכיוונים שהיו לנו בין פרק א' ופרק י"ט, אני חושב שניהם נכונים. עכשיו אני רוצה להתמקד בעוד משהו, בעונג הזה. שמה זה מהבתו, מגמתו, שהאדם לא נברא להתענג על השם ולענות מזיו שכינתו, שזה התענוג האמיתי והגדול, והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא. אמרנו שזה קצת מאכזב, נכון? כל מי שקורא מסילת ישרים, היא אומרת, זה הספר שירומם אותי ויגדל אותי, אז שורת הפתיחה שלו, זה לא סתם שורת פתיחה, זה מבטו ומגמתו, שבעולם הבא יהיה לי כיף. כיף יש הרבה פרסומות, אם תקני את המכשיר הזה ואת המכונית הזאת ואת החבילת נופש הזאת, גם הם מבטיחים שזה יהיה העידון היותר גדול מכל העידונים. אז את שואלת לאיזה חברת פרסומת כדאי להאמין לחזל או לשלטי חוצות, זה לוקח אותנו למקום שאנחנו לא היינו כך רוצים, היינו מצפים למשהו אחר. למשל, צריך לבנות מדינה. נניח כשהתחלה לפני מדיניות מדינה, בשביל לבנות מדינה צריך לייבש ביצות. בשביל לבנות מדינה צריך להביא מעפילים, צריך להקים ארגונים צבאיים נגד הבריטים, אצ"ל ולח"י והגנה. מי אמר שזה כיף? מי אמר שזה עידון יותר גדול מכל העידונים? זה אמיתי וזה נכון. וזהו! איך טרומפלדור אמר? צריך גלגל, אני גלגל, נכון. אנחנו מעריכים אנשים שלא עסוקים בכיף שלהם. קוראים לזה נהנתנים. נהנתנות זה מילת גנאי גם בשפה החילונית, גם בשפה הנהנתנית. כשאומרים מישהו, פוליטיקאי, רואה שהוא נהנתן, אז מבזים אותו. זה מכוער. למה לא? מה יש? ככה. כי גם חתול יודע ליהנות וגם עכבר יודע ליהנות. אם אנחנו משקיעים את כל האנרגיות שלנו בלהיות בליהנות, באיזה משהו שיהיה לנו על הלשון, אז אנחנו מניחים שאנחנו מוצאים לפועל חלק קטן מאוד מהכישרונות, מהפוטנציאל, מהיכולות שלנו, מהיצירתיות שלנו. זה די עלוב שבן אדם מתעסק רק בהנאות שלו. ופה המסיעת שרים כותב שזה התענוג הגדול מכל העידונים. אז זה קצת מפריע. קצת מפריע. טוב, השם רצה, חופן זה קצת מפריע. אז אולי בואו נפתח קצת את המושג עונג, עידון עונג, תענוג כדי להיפגש בו. מתי אנחנו מתענגים? מה עושה לנו עונג? מאוד נעים, נכון? עונג זה כוונה שמאוד מאוד נעים לי, מאוד טעים לי. מה גורם למשהו להיות נעים לי? אם אני יושב למשל על כיסא עם קוצים, זה לא עידון, ממש לא, נכון? מתי כיסא הוא נוח? הוא כיסא נוח, נכון שכזה. מתי כיסא נוח? כיסא נוח כשהוא מותאם למבנה הגוף שלי. אם יש בי כיסא כל מיני, הוא קשה מדי, הוא רך מדי, יש בו כל מיני שפיצים או בליטות או שקעים, אז הוא לא נוח לי. מתי אנחנו אומרים שיש עינוגים ועדן וכל ה... שלל ביטויים האלה, המילים הנרדפות האלה. גן עדן יהיה הכל טעים. מה הכוונה של... מתי טעים לי משהו? מתי טעים? אז כמו שאמרתי, לכיסא נוח, כשזה מתאים לי. זה מתאים לי. נעים לי, טעים לי. מפנק אותי כשמשהו מתאים לי. זאת אומרת, תראו, המושגים האלה מושגים מאוד סבוכים. משום שבאופן סוציאטיבי, הם מביאים איתם המון דברים לא נעימים. למה? בגלל שאכלנו מעץ הדעת בגן עדן. אתם זוכרות מתי אכלנו מעץ הדעת בגן עדן? כנראה שכל בוקר אנחנו עושים את זה מחדש. אבל אכלנו מעץ הדעת בגן עדן ושם התבלבלנו. מה היה החטא? הרמב"ם אומר, מה היה החטא בגן עדן? אז הרמב"ם אומר שהחטא היה הרבה לפני שחווה אכלה מעץ הדעת. זה כבר אחר כך. החטא בגן עדן היה, הרמב"ם מביא את הפסוק, שהנחש דיבר איתה, אז כתוב, ותרא האישה, כי טוב העץ למאכל וכי תאווה הוא לעיניים. זה היה החטא, גמרנו. מה היה החטא? שחווה הסתכלה על עץ הדעת, היא ראתה, שהוא טוב למאכל והוא תאווה לעיניים. זה כבר עיוות. מה זה חטא? חטא זה החטאה. חטא זה החמצה, חטא זה פספוס, בלשון העם. זה פספוס. לזהות משהו לא נכון, זה נקרא להחטיא. לפגוע במקום הלא נכון, או להבין משהו לא נכון, אז החטאתי את המטרה. החטא בגן עדן הייתה החטאה. חווה מסתכלת על העץ שהוא רעל, על העץ שהוא רע, על העץ שהוא זוועה. על העץ שאלוקים אמר לא תאכל, כי ביום אוכלכם מתמות תמותון. ועל הדבר הנורא הזה היא אומרת שהוא טעים. זה נראה לה טעים לפני שהיא טעמה אותו. היא רואה שהוא טוב למאכל. לא נכון, הוא רע למאכל. הרמב"ם בעצם אומר שהחטא בגן עדן פירושו של דבר שלפעמים נוצרים פערים בין מה שטוב לנשמה לבין מה שטוב לנפש, לגוף. נוצרו פה פערים. באופן עקרוני, ככל שאני יותר חי את אלוקים, אז אני יותר חי את עצמי. אתם יודעים, כל מסילת ישרים מבוססת על זה, זו אולי שורה שלא כתובה במסילת ישרים, כל מסילת ישרים מבוססת על זה שהמסע האלוקים זה בעצם המסע אל עצמך. ככל שאת יותר תיפגשי עם אלוקים, עם התורה, ככה יותר תיפגשי עם עצמך. זה לא את רוצה ללמוד קראטה ויש לך מסלול ספר ארוך איך ללמוד קראטה, שיכול להיות שזה לא בדיוק מתאים לגוף שלך ולשרירים שלך. אבל תהיי מאוד מאוד טובה בקראטה. פה המסע אל הקודש, המסע אל רוח הקודש, המסע לחסידות, לצדיקות, זה בעצם לחדור פנימה, זה לא פסיכולוגיה. זה נחפוף, נראה. מתי דברים נוגעים פסיכולוגיה? פסיכולוגיה זה כלי עזר חשוב מאוד, אבל לא פסיכולוגיה תעזור לך להיות, לחזור בתשובה. מי שרוצה לחזור בתשובה, מי שרוצה להתקרב אל השם, מי שרוצה להיות אידיאליסטית, זה לא קשור לפסיכולוגיה. פסיכולוגיה זה חשוב מאוד ללכת פסיכולוגים ולעזר בהם. פסיכולוגים עוזרים לנו להתמודד עם בעיות שלנו, עם שריטות שלנו, עם פצעים שלנו, עם צלקות שלנו, עם מקומות לא פתורים בתוכנו. נכון, כל זה מאוד כדאי לעשות. מאוד כדאי ללכת פסיכולוג, מאוד כדאי גם ללכת לרופא, מאוד כדאי גם לקום בבוקר ולאכול ארוחת בוקר. כל אלה דברים חשובים. אבל פה אנחנו מדברים על משהו אחר. שוודאי אפשר לעזר בכל הדברים שאמרתי, בדברים רבים נוספים. כדאי שיהיה פה פלורסנט, וכדאי מאוד 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 שיהיה פה מזגן. יש עוד כל מיני דברים שיכולים לעזור ללימוד התורה. אלא אם כן זה מפריע לכם, אבל חיכיתי שאני אוכל להגיד את זה. אז תודה רבה. אז זה דברים שעוזרים, אבל זה לא חשוב באמת בסוף. אתם יודעות, אני רואה את כל גדולי הדורות הקודמים, הראשונים, הם חיו, הם למדו בכתבי יד. לנו יש ספרים מודפסים כל כך יפה, מסודרים כל כך יפה. והם למדו בכתבי, בקושי היו להם ספרים, והיה כל כך קשה לקרוא את הספרים שלהם. תלמיד חכם לא נמדד לפי הספרייה שלו, לפי המהדורות הדפוס שלו. האיכות של הספרים שהוא קונה, זה כאן. ברור שכשאני קונה ספר יותר נעים, אז יותר קל ללמוד, ברור. ברור שיש יותר אור בחדר, אז יותר קל ללמוד, אבל זה לא מה שיקבע. אנחנו, נקודת המוצא של הרמח"ל, נקודת המוצא של אלוקים, שאנחנו זה תורה. אבל נוצרו פערים בעולם הזה, הנשמה שלך זה תורה, ובעיקרון גם הגוף שלך זה תורה. אבל בגלל כל מיני משברים, חלקם תלויים בך וחלקם לא תלויים בך, זה שאין בית מקדש, זה שלא מקריבים קורבנות, זה שאין מלך מבית דוד יושב על כיסא מלכותו בירושלים, זה לא דברים שקשורים לך. אז יש דברים שקשורים, יש דברים שלא קשורים, אבל בכל אופן נוצרו פערים, קוראים לזה הגירוש מגן העדן, נוצרו פערים. והפערים האלה אומרים שאת רוצה מאוד להיות צדיקה, ואת עושה רצף, אני עושים רצף של טעויות, רצף אדיר של טעויות. והמסיעת שערים נותן לנו מסלול, מסלול לחזור אל עצמנו, בסדר? אז לאור זה אנחנו, זה דרך לא פשוטה, דרך לא קלה, אבל דרך שהרמח"ל, לא הרמח"ל ולא הרמב"ם ולא הרב קוק, באו לעשות לך את החיים קלים. מי שרוצה חיים קלים זה לא פה. אבל מה הם באו לעשות לכולם לנו? את החיים יעילים, יעילים. אפשר לעבוד קשה על ריק, לבזבז, להחמיץ. והם נותנים לנו דרך, כלים, איך החיים יהיו הרבה יותר יעילים. אז אני חוזר למושג העונג. מתי משהו טעים לך? יש כלל כזה, נכון? מתי משהו טעים לך? כשהוא בריא לך. בעיקרון. בעיקרון, אוכל טעים זה אוכל בריא. אני יודע שזה לא ככה עכשיו, אבל יש איזה הסבר מאוד פשוט. אני מדבר על אוכל טבעי, לא על תעשיית מזון. בסדר? אוכל טבעי, אוכל לא תעשייתי, אוכל בלי כימיקלים, את תואמת, אומרת לא טעים לי, סימן שמה? סימן שהוא לא בריא לך. את אומרת טעים לי, סימן שמה? סימן שהוא בריא לך. היום זה הרבה פעמים לא ככה, כי יש תעשיית מזון. תעשיית מזון לוקחת חומרים מאוד מאוד לא טעימים, ומה היא שופרת עליהם? חומרים משפרי טעם וחומרים מגבירי חומציות, או מרקחי חומציות, או... תודה רבה. אתם יודעות מה זה, נכון? יש מיליון חומרים. סיפר לי פה בעל המאפייה שבלחם של אנג'ל מכניסים 70 תוספים. 70 תוספים, הלחם רגיל. המון המון חומרים שהם גורמים, הם בעצם מהמהנדסי המזון לומדים, עסוקים בעיקר במבנה בלוטות הטעם שבחלל הפה שלך, והם עסוקים בעיקר באיך לעבוד עליו, איך לעבוד על הבלוטות, איך לעקוף את זה, איך לייצר לנו תוצרים של נפט, פסולת של תעשיית הנפט, ולעשות מזה ממתקים, גומים כאלה שאנחנו. דברים שבאופן בריא הם, הם, הם מאוד לא טובים, מאוד לא בריאים. אבל באופן טבעי, אמיתי, טעים זה בריא ולא טעים זה לא בריא. נכון? אתם יודעים את זה טוב. למה חיות, למה יש חיות שאוכלות דשא ולא אוכלות בשר? למה יש חיות שאוכלות בשר ולא אוכלות דשא? מי סיפר להם? מי סיפר לזברה שאם היא רואה גנום מת, היא לא תאכל אותו. למה לא היא רעבה? אין לה דשא, למה שלא תאכל אותו? מי סיפר לה? זה לא יעזור שהיא תאכל אותו. מבנה העקבה של מעלה הגירה לא יודע לפרק חלבונים. למה אריה רעב לא אוכל דשא? למה הזברה אוכל דשא ולא אוכל דשא? זה לא יעזור שהוא אוכל דשא, זה לא בריא לו. מבנה העקבה של אריה לא יודע לעכל צמחים, הוא לא יודע לעכל. רק הקיבה שלנו מעכלת קול. אפילו זכוכיות אנחנו יודעים לעכל בחלק מהדברים. אבל לא משנה. אז מי אמר לזברה לא לאכול בשר? זה לא טעים לה. מה הכוונה זה לא טעים? זה לא מושך אותה. זה לא עושה לה טעים. זה לא מענג אותה. או, זה הביטוי. זה לא מענג אותה. למה זה לא מענג אותה? כי זה לא נותן לה חיים. מה שנותן לה חיים באופן עקרוני מהותי אמור לענג אותה. את מתחברת לזה, את צומחת מזה. זה עושה לך טוב, זה נותן לך חיים. הזברה רואה חתיכת בשר, זה לא נותן לך חיים, זה לא מושך אותה. איך נמלים קטנות יודעות מתי הן מביאות לקן את מה שהן מצאו, מתי הן לא מביאות? שים אליהן חיטה אמיתית, הן יביאו. שים חיטה דומה, 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 מפלסטיק, בדיוק, הן לא יביאו, למה? כי זה לא טעים להן. הריח של זה לא מושך אותן, זה לא מעניין אותן. זה לא מענג אותן, בסדר, באופן עקרוני. באופן מהותי, עונג זה סימן שמה? שיש פה חיים. למה טעים לנו כשאנחנו אוכלים? כי האוכל נותן לנו חיים. באופן עקרוני, אם לא היינו מגורשים גן עדן. בגלל שגורשנו, או גורשנו בגן עדן, למה? כי חווה כבר חיה בחטא. באיזה חטא? חווה חיה בחטא, אז גם אנחנו, אנחנו ילדים שלה. החטא הוא שאנחנו רואים רעל, ואנחנו מזהים אותו כטעים. ותרא האישה כי טוב העצם האחד. זה ממש לא רק היא, זה כולנו. ותרא האישה כי טוב העצם האחד, אז אנחנו ממשיכים אפילו עד כדי כך שמושג העונג מפחיד אותנו. מושג העונג יוצר בנו חוסר נוחות, זה דבר לא נעים, זה דבר כזה יצרי, כזה תאוותני, כזה... נכון? כל המילים האלה. חמדה, תאווה, יצריות, זה מילים כאלה נמוכות כאלה. זה מילים נמוכות בגלל שיש בעיות בעולם, באופן עקרוני. בוודאי שזה לא כך. באופן עקרוני, כשאדם מצליח לנקות את עצמו, לרומם את עצמו, לגאול את עצמו, אז היצרים שלו הם נהפכים גם כן לפגישה עם אלוקים. בואו רגע נעבור לפרק גבב. פרק גבב... כן, אבל דפדפו בינתיים לפרק גבב, כן.
אמרתי שנגיד, פסיכולוגים
לא יעזרו להתקרב להרים את עצמו. אז פי שונה. מה, כן? נחזור בתשובה, מה זה? יש ספר אחד שעוד מעט נחגוג לו מחר בערב. יום הולדת לחתונה שלנו. זה הספר שמקרב אותנו אליו. הספר הזה כבר הרמח"ל אמר שאפשר להתבלבל בו ואפשר לטעות בו. אז יש ספרי עזר, יש כלים, יש גדולי דורות, יש מנהגים, יש מסורות. ספר מסילת ישרים יכול להיות ספר מאוד טוב בהקשר הזה. בהחלט, ככה המסעד אחר. אני לא אמרתי שפסיכולוגים זה לא טוב, פסיכולוגים זה מצוין. באמת זה מצוין. גם מזגן זה מצוין. אבל לא המזגן יעשה אותך צדיקה. יכול להיות שבלי המזגן יהיה לך הרבה יותר קשה. לשמור על שלוות רוחך ביום קיץ חם. אבל לא בגלל המזגן יהיה לך גן עדן. וגם לא בגלל הפסיכולוג. יש אנשים, שוב, שהם תקועים, שהם לא מצליחים להשתלט על עצמם, שהם לא מתפקדים. ואז כדאי לפתור, רופא נפש. אנחנו מדברים על נפש במובן אחר לגמרי פסיכולוגיה. הנפש שהפסיכולוגיה מטפלת בה היא נפש גשמית. והנפש שהתורה מטפלת בה היא נפש רוחנית. נניח, התניא קורא לזה נפש בהמית. ונפש אלוקית. ויש קשר עמוק מאוד מאוד בין שתי הנפשות האלה. זה לא סתירה. כמו שיש קשר בין הגוף לנפש, כמו שיש קשר בין הנפש לנשמה, בוודאי. זה, באופן עקרוני, הכל אחדותי, הכל אחד. זה בדיוק מה שהרמח"ל אומר. אנחנו יוצאים לדרך למסיעת שרים, כשהרבה פעמים יש פער אדיר בין הנשמה לבין הנפש. דיברנו פעם שעברה על נפש ונשמה, נכון? יש לי כזה זיכרון. אז הרבה פעמים יש פערים. הרבה פעמים התורה אומרת לי משהו, וזה לא טעים לי. לא טעים לי. התורה אומרת לעשות דברים וזה לא טעים לי. התורה אומרת לי לא לעשות דברים שמאוד טעימים לי. המפגש הראשון עם התורה זה לא עונג. ממש לא עונג. המפגש הראשון עם התורה זה אמת. זאת האמת. אבל הרמח"ל אומר בתחילת הדרך, חכי חכי, את עכשיו יהיה לך קשה, אבל לאן את חותרת? מה היעד? היעד הוא להתענג על השם. כשאומר להתענג על השם, מה בעצם הוא מתכוון? הוא מתכוון ששאיפה היא ליצור זהות עמוקה ומוחלטת בינך לבין התורה, לא מלאכותית, זה לא חינוך מחדש, זה לא הנדסת מוחות. זה משעת באמת. אני חוזר אל האוכל הזה. אם עושים תעשיית מזון, שבהם מוצאים את קולטני הטעם והריח שלך, ועובדים עלייך, מוכרים לך רעלים עם כל מיני צבעי מאכל כדי זה יראה יותר יפה. בלי צבעי מאכל, הכל היה נראה בצבעים של אפור. אז אני עם צבעי מאכל, לכן שמים כמויות של סוכר. אין סוכר בטבע, אתם יודעות. הסוכר לא גדל בטבע, הסוכר זה תעשיית זיקוק. רבת שלבים, מהסלק סוכר או מהקנה סוכר עד הסוכר הלבן שאת עוברת, יש איזה 40 שלבים בערך עד שזה מגיע ללבן הזה. בטבע כשאת רואה את קנה סוכר, אז בתוך קנה הסוכר יש את החומרים שמנטרלים את האלרגיה שהסוכר מייצר. סוכר בכמות גדולות, הוא פוגע באינסולין, פוגע בלבלב. הוא מאוד פוגע בגוף, אנחנו מכירים את זה, נכון? זה מגפה כזאת. אבל בטבע זה לא קיים. אנחנו עשינו דברים, עקפנו, למדנו איך. ולכן אנחנו אוכלים הרבה פעמים, החיים לא בריאים. אבל אם נאכל אוכל טבעי, שאת מריחה משהו וזה לא מריח לך, את תאכלי. זה לא בריא לך. זה לא אתה לא מריח. אם זה אוכל טבעי, אם אוכל מעובד, אני לא יודע כלום. אין לי מושג מה עשו שם בשבילי. מה ריססו, מה הזריקו, מה סינתזו ומה הנדסו, על זה אני לא מדבר. זה כבר רמייה שיטתית, שאולי אין לך סיכוי נגדם. אבל אוכל נורמלי, את מריחה, לא טעים לך, אם זה כן עושה ריח טוב, סימן שזה בריא לך, זה בריא לך. נכון, ילדים שחסר להם סידן, אוכלים חול, אתם מכירות את זה, נכון? כי חסר להם סידן, כי זה טעים לך. אם חסר לך אב מזון למשל, למשל אין לך באוכל מספיק סידן, אז תמשיך להיות רעבה. תהי רעבה ותהי רעבה ותהי רעבה ותהי רעבה. כי חסר לגוף סידן, אז הוא יכריח אותך, הוא ירגיש, יכריח להיות חזקה. אבל תצטרכי עוד ועוד ועוד. ואם לא, אז לא, אנחנו הרבה פעמים חלק מהאוכל שלנו. אתם יודעים שהאדם הוא בעל החיים היחיד שאוכל כשהגוף שלו זקוק לאוכל. היחיד. חוץ מחיות מדבריות מסוימות שיש, שמוצאים טרף פעם בשבוע, אז הם צריכים את כל הזדמנות לאכול, כי אחרי שבוע לא יהיה להם. אבל בעלי חיים שחיים במקורות של שפע, הם אוכלים רק כשהם רעבים חוץ מאיתנו. משום שאנחנו הרבה פעמים לא אוכלים כי הגוף זקוק. אנחנו אוכלים כפיצוי לרעב אחר לגמרי. אנחנו רעבים ל... נכון, הבדיחה הטיפשית הזו שקוקה קולה טעם החיים, היא בדיחה שמחזיקה מעמד כבר 80 שנה, והיא... אחד המותגים הכי גדולים שיש בעולם העסקים, נכון? כנראה שהיא לא כל כך תלושה מהמציאות. אנחנו מחפשים שיהיה לנו טעים, נכון? הרבה פעמים את באה הביתה, מה עושים כשבאים הביתה? את יודעת. מה עושים? מה הדבר הראשון את עושה כשאת באה הביתה? פותחת את המקרר, בדרך כלל. אחד משני הדברים. או הדבר הראשון שאת עושה כשאת מגיעה הביתה, את מורידה את הנעליים. תלוי בת כמה, לפעמים את מעיפה את הנעליים. או שאת פותחת את המקרר. למה את מורידה את הנעליים? לא משנה, אני מדבר על זה. למה את פותחת את המקרר? כי את לא רעבה באמת. את רעבה למשהו אחר, לא לחלבונים, לא חסר לחלבונים בדרך כלל, חסר לנו משהו אחר. אבל דרך אוכל עובר חום, עובר טעם, עובר פינוק, עובר משמעות, עוברים המון המון סמלים. אבל אני רוצה לחזור לזה. אוכל טעים כי אוכל הוא מחיה. אוכל הוא מחיה אותך, פותח, תדע לך מסביר לכל רצון. בכל ביס שאת אוכלת, אז יש אבות מזון שבעיקרון עוזרים לך להמשיך לחיות. לכן זה טעים לך, זה טעים לך. איך את יודעת אם לפתוח את המזגן או לסגור אותו? איך את יודעת? את צריכה ללכת לרופא, לביולוג, שימדוד את החום של מערכות גופך, ויגיד, עכשיו מתאים לך ככה, עכשיו מתאים לך ככה. לא נכון, נכון? לא נכון. אם הגוף שלה חם לו מידי, מפלים את המזגן, אז כיף לך, אומרת, איזה כיף? סימן שזה מה שבריא לך. אם את מרגישה לא נעים עם מזגן, מי שמרגישה לא נעים עם המזגן? כולם מרגישות מקסים עם מזגן. תודה רבה. נכון, אם את מרגישה שחם לך מדי, אז תוריד את השמיכה, זה לא בריא לך. כשאת מרגישה, זה לא סתם יצרים שבא לך שיהיה לך חם ובא לך שיהיה לך כך. לא נכון. לא נכון. התחושות של הגוף, הגוף הוא בריא. בעיקרון, הגוף הוא בריא. הוא יודע מתי, למה עצמך? מי סיפר שעצמך? למה זה כיף לך לשתות מים? כי לגוף שלך חסר מים. ברוך אתה, אדוני אלוהים, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. כן. כן, זה הגיוני מאוד, שמעתי על זה פעם. לכן מי שהולך אחר יצריו, הוא נהיה מפלצת הביצות, הוא נהיה יצור מאוס. אני דיברתי על מי שלא גורש מגן עדן, או מי ששב אליו. אני דיברתי על זה שבעולם מתוקן ונכון, הגוף שלנו הוא בריא ונכון. עם גוף הרבה יותר קל לזהות את זה. אם ישגעו אותך, את יודעת, מצמידים אלקטרודות, לתאי מוח שלך בראש ותאי מוח של מרכזי הסבה, סין בית עין, בסדר? הסובה. מצמידים אלקטרודות לתאים שלהם, ואז החולות האלה מתות מרעב, כי הן לא רעבות, כי המוח שלהם מקבל כל הזמן שדרים שהן לא רעבות. אבל אם לא משגעים אותנו, אם לא מצמידים לנו תדרים כאלה, אז החיים הם בריאים. אני מנסה להגיד שהחיים הם בריאים במהותם, בעיקרון. בעיקרון, כשאת נוגעת במשהו והוא חם מדי. מי סיפר לך שזה מה שהרקמות לך מסוגלות לעמוד? מי סיפר לך שזה חם מדי? הגוף בריא. הגוף בריא. כשמשהו כואב, את רצה וכואבת לך הרגל, תפסיקי לרוץ, נכון? אל תהיה חכמה, תמשיכי לרוץ. כי הכאב הזה מספר לך שאת הולכת להרוס את הרגל. זה לא יצרים רעים כאבים, זה לא יצרים רעים. זה תגובות בריאות של המערכת המופלאה והאלוקית הזאת, שנקראת גוף האדם. וגוף האדם זה מכונה, מכונה זה משהו אלוקי, שיודע לזהות נכון בדיוק מה נכון לו ומה לא נכון לו, מה אמיתי לו ולא מה אמיתי לו. אפשר לעבוד על גוף האדם. אמרתי לך, עם אוכל אפשר לעבוד. יש תעשיות מזון שאתם יודעים שהם עובדים עלינו מכל הכיוונים, לוקחים דברים רעילים וגרועים, והם דואגים לטשטש את הרצפטורים שלנו, את האנטנות שלנו. אבל יש לך אנטנות מאוד בריאות שאומרות, זה לא בריא לי. את רואה רובה, זה מגעיל אותך. טוב מאוד שזה מגעיל אותך. זה לא בריא. ואם זה מושך אותך, זה בריא, זה טוב. עונג במשמעותו, פירושו של דבר, מה זה עונג? עונג זה הזדהות. עונג זה שייכות. עונג זה התאמה. אלא מה? אלא מה שגורשנו מגן עדן. גורשנו מגן, ובגלל שגורשנו מגן עדן, בעצם גורשנו מעצמנו. איפה זה גן עדן? יש איזה מקום כזה שהלוויינים עוד לא גילו אותו, מערה שקוראים לגן עדן, איזה כוכב אחר? גן עדן זה מדרגת חיים. ואנחנו גורשנו מגן עדן, פרושת דבר שירדנו לתופעת חיים הרבה יותר שקרית וקטנה, שבה אנחנו רוצים דברים שהם רעילים לפעמים. לא תושטשנו לגמרי. ואנחנו לא רוצים דברים שהם עצם החיים, יש דבר כזה. חווה אמרה שזה טוב, וזהו, ואנחנו אחריה. רואים דברים רעים ואומרים זה טוב. לא הכל, לא הכל. יש הרבה דברים טובים שאנחנו אומרים טוב, יש הרבה דברים שרעים שאנחנו אומרים רע. ואנחנו טועים לפעמים, טועים. אנחנו מתבלבלים, אנחנו לא יכולים לסמוך על מה? על האינסטינקט, לא בכל דבר שנסמוך על האינסטינקט. זה כמו תעשיית המזון המעובד, בדיוק כך. שבאופן עקרוני בלוטות הטעם שלך הן מתוחכמות, מדהימות, הן מעבדות משוכללות שאומרות לך מה את צריכה לאכול ומה את לא צריכה לאכול. אלא אם כן, יצרנו בתעשיית מזון את כל הכימיקלים האלה שמטשטשים אותך ואת לא יכולה לסמוך על זה. אז את קונה כל מיני דברים שהם טעימים ובעצם רעילים. אותו דבר קרה לנו בצורה הרבה יותר חבל, לא רק מה, ולא רק בתעשיית המזון. הגירוש מגן עדן פירושו של דבר שיש כימיקלים, קוראים לזה יצרים רעים, בסדר? שמטשטשים את הזהות. כשלי קשה, התורה זה אני, אבל באמת התורה זה את. באמת התורה זה את. וכשלך קשה עם התורה, אז בעומק קשה לך עם עצמך. לא אני כזאת וההלכה אומרת לי לא. משהו קשה לך עם עצמך. מה קשה לך עם עצמך? איך אוספים את זה? זה תיאורים מאוד מורכבים ויש הרבה דרכים. הרמח"ל אומר, סוללך, מסילה, מסילה זה דרך, שביל, הוא אומר אפשר להגיע למפגש עם עצמך. מה זה מפגש עם עצמך? מפגש עם אלוקים. אז אמרנו שאולי נציץ מגדלת הקדושה קצת כדי לראות אולי לפני זה. מה זה עונג אז? מה זה עונג? תראו, אנחנו רוצים לחיות את האמת. ואם האמת קשה, אז היא קשה! ואם האמת קלה, אז היא קלה! זה מאוד נחמד שהאמת קלה, אבל זה לא רלוונטי אם היא קלה או קשה. אתם יודעות שגם בחיים שלכם ככה, קל זה לא כיף וקשה זה לא לא כיף, נכון? כשאת עושה דברים, שואלים אותך אם זה היה כיף או לא כיף, אז זה לא רלוונטי לקל או לא קל. יש דברים שאת עושה וזה כיף למרות שזה קשה? יכולה לעלות בדעתך דברים כאלה? לא יודע, לשחק כדורסל, אני לא יודע אם יש פה בנות שאוהבות לשחק כדורסל. אבל בישיבה יש הרבה שאוהבים לשחק כדורסל. לשחק כדורסל זה קשה, זה מה זה קשה? הוא קשה. הם גומרים משחק, הם גמורים, מפורקים, נוטפי זיעה, הם עבדו רצו וקפצו, והם מתים על זה, מתים על זה. הם מה זה אוהבים את זה? הם מחכים את זה כל השבוע, ועד שמגיע מוצא שבת, ועולים גם ששחק. הם משחקים, אבל זה קשה, מה זה קשה? זה קשה. זה לא מעניין בכלל. מתי זה משנה אם זה קל או קשה? את יודעת מתי זה משנה? שאת לא אוהבת לא את הקל ולא את הקשה. אם את לא רוצה לעשות את זה, אז עדיף לך שיהיה קל משהו קשה. את צריכה לסחוב חבילה 100 מטר, את לא רוצה לסחוב חבילה, את לא מבינה למה, זה לא מדבר אלייך. יש חבילה של קילו וחבילה של 50 קילו, זאת אומרת, טוב, תביא לי חבילה של קילו. אז זה יותר קל, אבל זה גם לא כיף, זה לא נחמד. זה בכלל לא מעניין. את רוצה לעבוד, אני מבטיח לך. כולם פה רוצות לעבוד, ולעבוד הכוונה המקצוע שלך זה עבודה קשה. בטח. את רוצה לקום בבוקר ולעבוד ולהשקיע ולהתלהב ולעשות ולייצר ושבקושי יהיה לך זמן לאכול ותגיעי לצהריים ככה. אבל את תהני מהחיים, כי יהיה לך סיפוק. מתי תעבדי קשה? לא כי מישהו יעבוד עם שוט וירביץ לך, זה לא לזה התכוונתי. את רוצה לעבוד, הלוואי שתזכי לעבוד במה שאת מחוברת אל זה, מזדהה עם זה, מאמינה בזה. וכשעושים משהו שמחוברים אליו, אז מה זה משנה אם זה קשה או לא קשה? יש בזה עונג, עונג. נהנים מזה. נהנים מזה כי חיים, חיים זה עונג. חיים זה כיף, כיף זה, כמו שאומרים, תעשה חיים. לפעמים מתכוונים, תעשה מוות. אבל לחיות זה, לחיות בגדול. אז זה לא משנה אם זה קשה או קל. אם את לא אוהבת את זה, אז את תקועה כבר, עדיף שיהיה פחות קילו, בסדר? עדיף שיגמר יותר מהר. אבל אם את מזדהה עם זה, בטח. איזה אנשים את מעריכה? בכל תחום שלו, אנשים שעבדו קשה. והגיעו לכל מיני הישגים, בכל תחום שהוא, רוחני, כלכלי, ספורט, לא משנה. מי יש אנשים שבחרו בבחירה חופשית שיהיה להם כוח לעבוד קשה ולהגיע לדברים. אז מה זה עונג? עונג זה הזדהות, במובן הכי פשוט, נכון? עונג זה אני מחובר לזה. הגוף של עונג זה דבר שנותן לי חיים. יצרים זה דברים שבמהות הם צריכים לתת חיים. עונג, אוכל אמור לתת חיים, לכן אוכל זה טעים. מה עשינו עם האוכל? לקחנו רעלים וגרמנו להיות טעימים. אז אנחנו מאכלים וזה מעורג אותנו וזה טעים. אפשר להתבלבל, נכון? בטח. למה יש צניעות בעולם? יש צניעות בעולם כי גם יצרים יכולים לטעות בהם. נולדנו לתוך עולם מבולבל, עולם שהוא כבר לא גן עדן, בטח עולם בלי בית מקדש. אז צריך צניעות בעולם של גן עדן, לא צריך. מה פרוש הכל צנוע גם בלי ביטויים חיצוניים לזה. אז עונג זה הזדהות. אנחנו יכולים ורוצים לעבוד קשה. רוצים לעבוד קשה, אבל יש בעיה. צריך לדעת שיש בעיה. החזון, היעד הוא עונג. אז הרמח"ל פה בסדר, הוא לא אומר, תדעי לך אם תעבדי קשה, תהי צדיק, איזה כיף יהיה לך. לא. כשהוא אומר עונג, הוא לא אומר, כדאי לך יהיה לך כיף, נכון? אולי גם אם תאכלי הרבה גליטה, יהיה לך מאוד כיף. למה הרמח"ל מתכוון? הרמח"ל מתכוון, את זה תורה, את זה תורה. את יכולה רק לקיים את התורה. זאת אומרת, להיות לא תורה ולקיים את התורה. זה נקרא איתקפיה. שמעתם את הביטוי הזה, איתקפיה? מאמר הדור, למדתם? יש איתקפיה ואיתאפיה, נכון? יש מצב שאני באישיות של... כמו כל מסיניית שרמי כזאת. כל שמונה פרקים כאלה. יש שולחן ארוך, בשולחן ארוך כתוב מה לעשות. מה התורה רוצה שתעשי? התורה רוצה שתאכלי את זה ואל תאכלי את זה. התורה רוצה שתלבשי את זה ואל תלבשי את זה. אם זה מתאים לך או לא מתאים לך, את השולחן ארוך לא כתוב שם כלום. תגידי, אבל זה לא מתאים לי לחכות שיש עוד בשר חלב, אז לא מתאים לך, אז קשה, תהיי חזקה, או שתתפרקי. השולחן ערוך עוסק בהערות, בהוראות, מה עושים, מה עושים. בשבת לא מדליקים חשמל, אבל אני באמצע ספר מעניין. אז תחליטי, אם יש לך כוח, אין לך כוח. תחליטי כמה זה חשוב לך, זה השולחן ערוך עושים. עכשיו אנחנו לא לומדים שולחן ערוך, עכשיו אנחנו לומדים מסילת שירים. מסילת שרים לא באה להגיד לנו מה לעשות. מסילת שרים באה להגיד לנו איך לטפל בעצמנו באופן שמה? שבסוף המסלול, השולחן ארוך יהיה הכיף שלך, העונג שלך. לא רק, את עושה את זה גם כשזה לא כיף לך. משתדלת, רוצה, לבי שתצליחי. את עושה את זה גם כשזה מה זה קשה ומה זה מעיק. יכול להיות שיפה מהלכה ככה ומעיקה. מסילת שרים מביאה אותך, רוצה להביא אותך, פורס בפנייך מסלול. לקרוא את הספר זה... שלב הראשון בכל הדרך הזאת. כן.
שמעתי שמשהו
שהוא
מתחיל
לעבוד
קשה,
הוא
מתחיל
להיות
מאושר.
כן.
אז אני יכולה
רק את לא, זה יהיה בעולם הבא. כתוב פה שמקום העידון הזה הוא בעולם הבא. מה השלוש המידות הראשון מסיעת שרים? יש לכם בספר? יש לכם מפתח? שלוש מידות. מידה ראשונה זהירות, מוקדשת, מוקדשת לארבעה פרקים. אחרי זה זריזות, עוד ארבעה פרקים. אחרי זה נקיות, עוד שלושה פרקים, נכון? זה קומה ראשונה. תסתכלו בתחילת פרק י"ב. יש לכם כוח? תצליחו? תחילת פרק י"ג, סליחה. ביאור מידת הפרישות. פרק י"ג, כל אחד זה בעמוד אחר. יש לכם ספרים? פחות או יותר? הוא כותב ככה, הפרישות היא תחילת החסידות, ותראי שכל מה שבארנו עד עתה הוא מה שמצטרך לאדם שיהיה צדיק, ומכאן והלאה שיהיה חסיד. זו חלוקה. עד סוף פרק י"ב בשביל להיות נקי. מפרק י"ב והלאה זה בשביל להיות חסיד. חסיד. עד פרק כ"ה. מפרק כ"ה זה בשביל להיות קדוש, זה מדרגת חיים אחרת. הרמח"ל מדבר על שלוש קבוצות. הקבוצה הראשונה זה להיות צדיק. צדיק, כתוב, יש לנו פסוק הזה, ועמך כולם צדיקים, נכון? לעולם ירשו ארץ, נצר מתי, מעשה עד היתפר. המשנה אומרת, כל ישראל יש להם חלק לעולם. שנאמר, ועמך כולם צדיקים. מה זה צדיקים? צדיקים זה מדרגה שכל אדם וכל איש וכל אישה בעם ישראל יכולים וצריכים להגיע. זה נורמליות. בכל דור עד שואלתי, לא יודע. כמה נקיים יש היום, לא יודע. נקי זה צדיק. מה זה נקי? אתה מה זה נקי? שאני נקי. את לוקחת חולצה, והחולצה לא נקייה. אז את לא יודעת איך החולצה הזאת נראית. יש בה המון קווים והמון קטמים. את לא יודעת אם זה הדוגמה, או רפש ובוט שמכסה אותה. אז את לוקחת את החולצה הזאת, תהליך של כביסה, בסוף תהליך הכביסה הזה, את אומרת, וואו! יש לי חבר שאשתו עובד במוזיאון, איזה מוזיאון? אשתו של שניו. מוזיאון תל אביב. אז אם היא, נדמה לי, היא למדה גם תולדות האמנות וגם כימיה. אז המקצוע שלה זה לשחזר תמונות. לוקחים כל מיני תמונות כאלה, כל מיני ציורים על הקיר, שהם סתם יראות כאלה, קשקוש, צרוב, והיא יודעת לחשוף ולחשוף מתחת לזה, זה תמונות מדהימות יפהפיות. זה נקיות, זה ניקיון. ניקיון זה לצאת לדרך, השלב הראשון בדרך זה להיות נקי. נקי זה תהיי את! כמו של החולצה הזאת שהרבה קטנים, את לא יודע אם זה כתם או זו דוגמה, או חלק מדוגמה מרהיבה, שאם נוריד את החום, אז פתאום נגלה איזה יופי. או שיכול להיות שהחושה הכתם הזה הוסתר בעצמו לכלוך, את לא יודעת. אז אנחנו יוצאים על איזה מסע של כביסה, כביסה כזאת. לאט לאט אנחנו מזהים מי אני באמת ומה נדבק לי. כביסה זה טוב, כי יש כתמים מבחוץ, יש כתמים, חומרים שחדרו לתוך הסיבים של הבגד. יש דברים שקל לנקות אותם ויש דברים שיותר מאתגר לנקות אותם. אבל זהירות, זריזות, נקיות, זה מביא אותך לשלב ראשון, מי את, מי את. אחרי זה שלב שני, זה עוד כמה פרטים טובים. זה חסידות, ואחרי שלב שלישי זה קדושה. אבל שלב ראשון הוא שלב שבאופן עקרוני כל אדם מישראל יכול וצריך להגיע אליו. כמו שתגיד, מה זה להיות בריא? כל אדם מישראל צריך להיות בריא. טוב, יש כאלה שעומדו בלי רגליים. בסדר, אבל זה מקרים יוצא דופן, ברוך השם, זה מקרים חריגים. להיות בריא זה השאיפה שעם של ממלכת כהנים, בגוי קדוש. זה ממלכת כהנים. איך אנחנו מגיעים לדבר הזה? בינתיים אני לא יודע אם כולם בעם ישראל ככה, אבל כל מי ש... כמה אנשים שיותר ישאפו בכלל להיות נקיים, אז זה דרך הרבה יותר ארוכה. דרך הרבה יותר מקצר את הדרך הארוכה שעם ישראל צריך לעבור. יש שלב ראשון, שלב שני, שלב שלישי. אנחנו לא מדברים עכשיו על חסידות וקדושה, למרות שרציתי להציג את זה. אני רוצה לדבר על העונג. להמשיך לדבר עוד כמה דקות על העונג. אז את לא רוצה ללכת אחרי מה שכיף לך. כמו שאת לא רוצה לאכול רק ממתקים כל היום, נכון? זה נורא, לא, זה לא בריא, ומישהו אוכל הרבה ממתקים, ובסוף נגעל מהממתקים. וזה הורס את הגוף ומביא להרבה מגפות וכו'. אז גם בחיים, בחיים אני רוצה לעשות את האמת, את האידיאלים, ולא רק מה שטוב, נכון? אבל צריך לזכור את העונג. טוב, מה זה עונג? עונג, יש כאלה שאומרים, עונג זה... מתחת אתם את יודעות מה אתם צריכות לעשות במדרשה פה? לבוא, ללמוד, ללכת לישון וזהו. וזהו. מה יש לכם עוד במדרשה חוץ מזה? יש לכם הרבה דברים. הן צריכות לבוא, ללמוד תורה, דברים גדולים, וזהו, תמשיכו על החיים. מדרשה לא בנויה ככה. לא יודע, יש מדרשות שבנויות ככה. מדרשה בנויה הרבה גם על חיים. למשל מדרשה. על חיים. על קשרים חברתיים, על עיסוק בנפש, על חגים, על אוכל, על חוויות. ביהדות יש המון חוויות. יש מקומות כאלה, את יודעת, שצריכים תיכון, שצריכים עוד בגרות תחתך. טוב, יש גם אחראי תרבות, הוא יעשה להם טיולים. זה כמו לחלק ממתקים. ממתקים זה לא החיים. בחיים אני מתכוון, כבר בהתחלת הדרך, צריך לזכור שעונג הוא דבר שאסור לדרוך עליו. אסור לדרוך עליו. יש איזו תפיסה של צדיקות לפעמים, שלא חשוב אם טוב לי, אם רע לי, שמח לי, מעניין אותי, חשוב לי. אני רוצה רק לעשות את האמת. יש מצבים כאלה בחיים, את יודעת. יש מצבים כאלה בחיים. אתם תהיינה אימהות בעזרת, שתהיינה בהיריון, ככה מספרים שזה מאוד כואב, מאוד מאוד כואב, ככה סיפרו לי. ככה שמעתי מאחורי הפרגוד. אבל אתם תהיו אימהות ברוך השם, גם לא רק זה כואב. יש דברים שעושים כי אנחנו חזקים. אבל לשלול מהחיים לגמרי את ממד העונג, זה יכול ליצור תסבוכים מאוד מאוד עמוקים. מאוד מאוד עמוקים. לא עונג חיצוני. לא. נקנה לכם ארטיקים ותהיינה שמחות. אבל תורה אמיתי, תורה בריאה, בית מדרש בריא, כמו משפחה שחיה חיי תורה, אז זו משפחה שבאופן טבעי גם יותר שמחה. יש בה עונג, לא. נכון, ככה אומרים שהורים שאין להם זמן לילדים שלהם, אז הם קונים להם צעצועים יקרים. במקום, ילד לא רוצה צעצועים יקרים. מה הייתי לי צעצועים יקרים? ילד רוצה חום ואהבה ואמונה ואכפתיות והתעניינות. אז במקום לתת את זה, אנחנו נמצא יצועים יקרים. זה עונג חילופי, זה עונג פיצוי. ככה אנחנו עושים לעצמנו. כשרע לנו ואנחנו לא שמחים, או אנחנו לא מאמינים בדרך שלנו, לא מחוברים, אז אנחנו מחפשים גנבות קטנות אלה, מחפשים לקנות לעצמנו שוקולדים או דברים יותר גרועים, יותר בעייתים, שבהם אנחנו מחפים על הצורך שלנו בעונג. האופן האמיתי זה לא רק לחכות לעונג בעולם. כשאת יודעת שתורה זה חיים, אז נוצר מבט חיובי על החיים. גם מעכשיו, לחייך. אני פגשתי הרבה מאוד תלמידי חכמים גדולים בחיי, ברוך השם, מקרוב. והמבט הטבעי שאני זוכר תמיד זה, לפני הרבה שנים למדתי בישיבה קטנה. והיה שם בחור מאוד מיוחד, בחור בן 16 היה אז, הוא אמר לי, מה הדבר שהכי אוהב כל השבוע? הרב בלייך, שיהיה בריאה, מגיע לשם כל יום חמישי בלילה, להעביר שיעור. זו היה מגיע מאוד עייף, ככה, ב-11 וחצי, 12 היה. מגיע, שם ראש על סטנדר, ישן איזה רבע 16 דקות, ואז מתעורר מעביר שיעור. הוא אמר לי, הבחור הזה, אני קבוע כשהוא מגיע ונרדם, אני מתיישב מולו. קבוע. מתיישב מולו ואני מחכה שהוא יתעורר. ואז מה? הוא אומר, קבוע, לא היה פעם אחת שהוא לא יתעורר עם חינוך. קבוע, הרים את הראש, מחייך. הוא אומר, אני חייב לראות את זה, נותן לי כוח לכל השבוע. אומר, גם אני מחייך, אבל וואו, וואו, כמה זמן לוקח לי. אני קם, לך מפה, מה אתה מעיר אותי? עכשיו, אחר כך. לקום בחיוך. אני מנסה לומר, שכשהרמח"ל מדבר פה שהמגמה היא העונג, אז זה לא רק עוד 90-120 שנה, לא יודע מה כמה זמן. זה שזה השלכה לחיים, עונג זה חיים. אז לא צריך לעשות עונג מלאכותי, צחוקים, כיפים. ממתקים, מותר ממתקים, לא כדאי זה למכור עונג. שמחת חיים פשוטה. נעימות בבית, בחברה, תמיד יש מורכבויות, תמיד יש קשיים, תמיד יש התמודדויות, תמיד יש אתגרים. אבל עונג פירושו דבר שאת חיה, שאת חיה. ויש לפעמים אנשים, בנות או בנים, שהם רוצים להיות מאוד מאוד צדיקים, מאוד מאוד צדיקים, מאוד מאוד מאוד, ואז הם דורכים על החיים הפשוטים שלהם. וזה נראה להם שמאוד צדיקים, יש כאלה מקומות שיעשו מהם גם גיבורי תרבות. וואו, היא לא אוכלת. אם אנחנו לא כך מעריכים מי שלא אוכל, אנחנו יכולים לקרוא מזה אנורקסיה, אנחנו רואים בזה מחלת נפש, לא איזה בדיוק. התעלות מעל. החיים הם בריאים וטובים, העיוותים של החיים הם לא טובים, וצריך להיזהר, כי יש הרבה תעשיית מזון, במרכאות אני אומר תעשיית מזון, יש הרבה בלבולים בעולם הזה שמושכים אותך לדברים בריאים. היום גם מי שאוכל ממתקים רעילים, אז יש לו חברות פרסומת, הוא מספר לך כמה כיף לו וכמה שמח ואיזה יופי, ואם רק תבואי לאכול את זה, יואו, איזה מאושרת היא, נכון? ואני לא מדבר רק על אוכל, אני מדבר על כל מה שהעולם הזה, במובן הנמוך שלו, מפתה ומספר. אני צריך להחזיק עמדה. מצד שני, או מהצד הראשון, כן, עונג. עונג זה איך... איך את מתחברת לתורה, איך זה מדבר אלייך, איך זה מדליק לך אש בעיניים, איך את חושבת שזה לא רק חיים מאוד צדיק, איך זה חיים, אם את רואה בזה חיים. אני צריכה לזהות בזה חיים. כי מישהו או מישהי, הם לא מזהים חיים. הם לא מתחברים לזה בכלל. יש לפעמים שככה, גם בשנת מדרשה, גם בישיבה, ככה, מנסים להגיע לקיצוניות כזאת, כאילו הולכת עד הסוף, וזה יפה שהם מגיעים לשיאים ולפסגות, אבל אם אני דורך על עצמי יותר מדי, ומזלזל בצורך לחיות, אז לפעמים יש, יש נפילות שנראות מוטרפות כאלה. שפתאום אדם לא מבין מה קורה לו, שפתאום דברים כל כך עלובים וכל כך שפלים וכל כך ממוסים פתאום מושכים אותו. הוא אומר, מאיפה זה בא לי? מה השטות הזאת? מה השטות הזאת? תראה, כשאת אוכלת טופי, אכלתם פעם טופי? אז זה טעים! זהו, זה טעים. זה טעים ברובד מאוד קטן, מאוד עלוב. איזה מסכנה, איזה מסכן מי שהטעים שלו בחיים זה מטופי. כשאת שמה קוביה של טופי בפה, זה מיד הסוכר נמס, מיד זה משדר. למה סוכר טעים? אתם יודעות למה סוכר טעים? למה סוכר טעים? כי סוכר זה אנרגיה, סוכר זה פחמימות. והגוף צריך אנרגיה. אבל יש לו בשביל נכדיו כבר מספיק אנרגיה? בסדר, זה הלשון לא יודעת. אבל דבר טעים זה דבר שהגוף אומר, תקחי הרבה, כי את צריכה אנרגיה. כי פעם לא היו מוכרים טופי, פעם אם היה, היית משיגה פחמימות, היא צריכה לאכול מיד ולא לפספס. אז כשמתעלמים ממד העונג, זה מה שאני רוצה להגיד, אז נוצרים תסבוכים. עונג זה שמחת חיים פשוטה, קטנה, יש צרות בחיים, שמעתי על זה. אבל כששמים פאק, כשדורכים, כשכל מיני נושאים להיות כבדי ראש כאלה, פוצים, אסור חייך, והתורה מאוד מאוד, יש חלומות מאוד גדולים, החלומות האלה הם לא מקרינים כבר לעכשיו לעולם הזה. הרמח"ל כותב פה שהעולם הזה דומה לפרוזדור, והעולם הבא דומה לטרקלין. אבל אתה יודע, אי אפשר להיכנס לטרקלין בלי הפרוזדור. אבל אתה יודע שאם הפרוזדור מוליך לטרקלין רציני, אז מה? אז את כבר שומעת את המוזיקה בפרוזדור, נכון? אז את מריחה את האוכל כבר בפרוזדור. אז האור פולש לתוך הפרוזדור. אני מניח שפרוזדור של היכל מאוד מפואר, הוא לא עלוב ומתונף ושרוח. הוא מוליך מקום רציני, יכול להיות רציני. כשאנחנו הופכים את העולם הזה למסלול, לפרוזדור, למסילה, לקראת העולם הבא, אז גם העולם הזה נהיה מקום נעים. לא מקום נעים, אני מבטיח לך שיהיה לך דירה עם שבע מפלסים ומטוס פרטי ותאכלי דברים מדהימים לכבוד חג השבועות. אני לא בטוח. גם אוכל טעים, כן, אוכל טעים. אוכל טעים זה לא צריך להיות כל מיני עוגות שאין לי מושג איך מבטאים את השמות שלו. אוכל טעים יכול להיות אוכל פשוט של סבתא, אבל הוא טעים, כן, אוכל צריך להיות טעים. אפילו ברמה הנמוכה הזאת. בסדר, טעים זה לא תאוותני ויצרי ולהתמכר לזה ולזלול שבע מגשים. אבל אוכל טעים, חשוב, ככה רייבת, כותב סביבה על הנפש, חשוב מאוד שאוכל יהיה טעים. חשוב מאוד לתת מקום לעונג, לא בגלל שיש בתוכך איזה חיה, אז תני לה מענה, לא נכון. בגלל שאלוקים רוצה שתחיי, בגדול הוא רוצה שתחיי. וכשאת מפלסת את דרכך בעולם האמוני ובעולם התורני, כן, אז חשוב שתהיינה חברות, וחשוב שיהיה שמח, וחשוב שיהיה זיכרונות טובים, וחשוב שיהיה חוויות, לא מלאכותיות. חוויות של חיים, וכשיוצאים העולם בלי עונג, אז פתאום יש משברים מטורפים. מה, הוא למד כל כך טוב, מה קרה לו פתאום? הוא למד כל כך טוב, הוא היה מת, 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 מת. בשכל הוא הבין שצריך, אבל הוא היה מת. זה משברי קיצון, משברי קצה, אבל גם משברים באמצע הדרך. שמישהו באמת רוצה להיות אדם מאוד מאוד רציני, אבל הוא דורך על עצמו ודורך על עצמו ודורך על עצמו, ופתאום הוא מתפרק, הוא לא מבין איך זה קרה לו, הוא לא מבין איך זה קרה לו. זאת אומרת, מושג העונג פה, אני רוצה רק לסכם, הוא משהו ממש לא אגואיסטי, הוא סימן יותר מאשר סיבה. הוא מספר לך שאת תורה. אם את תורה כמו חמצן, כיף לנשום חמצן ולא כיף שחונקים אותך. למה לא כיף? כי חיים זה כיף, ותורה זה כיף, תורה זה הרבה יותר מכיף. אז זה מענג, אבל הדרך היא ארוכה, יכול להיות בהתחלה, יהיה לך יותר קשה. ברוך אתה, אדוני, אני מלך. ברוך יהיה עולמים, תודה רבה.